נדבר קצת על מצוות אכילת מצה. אנחנו אוכלים מצה פעמיים בליל הסדר. קודם כל אוכלים מצה בתחילת הסעודה, כאשר אומרים מוציא מצה, מברכים המוציא, ואחר כך על אכילת מצה ואוכלים כזית מצה. וגם כן בזמן אפיקומן אוכלים עוד כזית מצה. ונחלקו רבותינו הראשונים באיזה נקודה אנחנו מקיימים את עיקר מצוות מצה, האם המצה שאוכלים בהתחלה ומוציא מצה, או כאשר אוכלים מצה בסוף, לשם אפיקומן. רש"י בקי"ט עמוד ב' כותב שעיקר קיום מצוות מצה זה המצה שאוכלים אחר כך על השובע, זכר לאותו מצה שהיו אוכלים עם קורבן הפסח, וזה מה שאוכלים על השובע, וזה עיקר מצוות מצה. לעומת רש"י, תוספות סוברים שעיקר קיום מצוות מצה זה המצה שאוכלים לשם לתיאבון בתחילת הסעודה, כאשר אומרים מוציא מצה. במקביל נחלקו הריף והרש במצב שאין אדם אלא כזית אחת של מצה שמורה. יש לו הרבה מצה לא שמורה, אבל כדי לקיים את המצה צריכים מצה שמורה. ויש לאדם הזה רק כזית מצה שמורה. אז מתי צריכים לאכול את כזית מצה שמורה? לפי הריף, צריכים לדחות את המצה שמורה עד הסוף, כאשר אוכלים את האפיקומן, אז לאכול את המצה השמורה. והראש אומר, ומדי כך מהברייתא, הראש אומר שהברייתא עוסקת בזמן המקדש, כאשר היו אוכלים את המצה עם הקורבן הפסח, המצות הם לא יאכלו. ואז באמת הזמן הנכון זה לאכול המצה השמורה יחד עם קורבן הפסח. אבל בזמננו שאין לנו קורבן פסח, אז אנחנו מקיימים עיקר מצוות מצה בתחילה. אז מצד אחד רש"י והריף סוברים שעיקר מצוות מצה זה המצה שאוכלים בסוף בזמן אכילת האפיקומן. לעומתם, התוספות והרש"י סוברים שעיקר קיום מצוות מצה זה מה שאוכלים בהתחלה בזמן מוציא מצה. עכשיו, רש"י מודע לכך שהברכה על אכילת מצה מברכים בהתחלה. ואם כן, איך יכול להיות שמברכים בהתחלה את הברכה, אבל מקיימים את עיקר המצווה רק בסוף, שנדחה את הברכה עד לסוף, בהתחלה נברך המוציא, ואחר כך נברך על אכילת מצה. כדי להסביר את הנקודה הזאת, רש"י שולח אותנו לכיוון סוגיה בדף קי"ד עמוד ב', שם הגמרא עוסקת באדם שאין לו ירק אחר בקרפס אלא חזרת או חסה, אחד מהירקות שאפשר לקיים בהם מצוות מרור. זאת אומרת, כאשר אדם בהתחלה אוכל קרפס, הוא יאכל ירק שמקיימים בו מצוות מרור. ואז על זה ריש לקיש מדייק, זאת אומרת, מצוות צריכות כוונה. כאשר אדם אוכל את החסה מדין קרפס, ואין לו כוונה לצאת ידי חובת מרור, הוא באמת לא יוצא ידי חובת מרור. אבל זה מחלוק הגדולה בין המוראים, האם מצוות צריכות כוונה או מצוות לא צריכות כוונה. ולכן רב הונה באמת כותב, שאם יש לאדם ירק אחר, שיוכל ירק אחר. אבל אם אין אדם ירק אחר, אז בהתחלה, היכה כתוב, בהתחלה הוא צריך לברך בורי פרי האדמה, ואחר כך, כאשר הוא יאכל מדין מרור, הוא יברך על אכילת מרור. שבהתחלה מצוות צריכות כוונה והוא לא יוצא ידי חובה, ואחר כך הוא יוצא ידי חובה, ולכן רק אחר כך הוא יברך על אכילת מרור. כך אומר רב הונה, ומתקף לרב חיסטר, רב חיסטר חולק עליו, ואומר, לאחר שמלך קריסו אמנו חוזר ומברך עליה, אחרי שהוא גמר וסבא מאכילת מרור, עכשיו פתאום הוא יתעורר, יברך על אכילת מרור? יש ראשונים שהבינו שרב חיסטה חולק וסובר מצוות לא צריכות כוונה, ולכן באמת הוא יוצא ידי חובת מרור בהתחלה. אבל על זה שואלים תוספות. מה פתאום? אם הבעיה שהוא כבר קיים מצוות מרור, ואחר כך הוא לא קיים מצוות מרור, אז מה זה לאחר שמלך קריסו ממנו? כאילו הבעיה זה הוא סבא מהאכילת המרור. תגיד, הוא כבר קיים מצוות מרור, ועכשיו הוא מברך ברכה לבטלה. כך שואלים תוספות. ולכן תוספות מגיעים למסקנה שרב חיסטה גם מסכים שמצוות צריכות כוונה, והאדם, והכוונה מעכבת. והאדם צריך לשוב לאכול מרור בכוונה כדי לקיים את המצווה. ואף על פי כן, הזמן הראוי לברכה זה בהתחלה. אז כך התוספות כותבים. ומברך לרב חיסדא בטיבול ראשון על אכילת מרור, אף על גב דעיקר מצוות מרור לא נפיק אלא בטיבול שני, אחר מצא. מועלת הברכה שבירך בטיבול ראשון לטיבול שני מאחר שאכל ממנו מעט בטיבול ראשון. ואז הוא אומר, יש כאן לכאורה דבר מאוד מאוד מוזר. אדם מקיים מצוות מרור אחר כך, אבל הוא יברך בהתחלה. מאיפה ראינו מעין דבר כזה? אז הוא הביא לזה דוגמה. מי דדהווה הברכת שופר, דברך התקיעה דישיבה, ומועלת ברכה לתקיעות שבעמידה, שהם עיקר ונעשית על סדר ברכות. ויש לנו דבר דומה, דבר דומה בשופר. בשופר, מתי מברכים את הברכה על השופר? בהתחלה בתקיעות מיושב. אבל מתי, לפי תוספות, עיקר קיום מצוות שופר? זה השופר שאנחנו תוקעים על סדר הברכות. בזמן ה-18, על מחיות, זיכרונות ושופרות, זה עיקר מצוות שופר. אז לכאורה, היה מן הראוי לברך את הברכה לפני תקיעות דמעומד, על סדר הברכות. לא. אנחנו מברכים, כאשר אנחנו מתחילים את המצווה בתקיעות מיושב. עכשיו, מתוך ההשוואה לשופר, אנחנו לכאורה גם כן רואים משהו מאוד מעניין לגבי הסוגיה של מצוות צריכות כוונה. בשופר, האם אדם מקיים מצוות שופר בתקיעות מיושב? התשובה היא חד משמעית כן. עיקר הקיום של מצוות שופר בשלמותה, זה אחר כך כאשר הוא תוקע על סדר ברכות לפי תוספות. ובכל אופן, בהתחלה הוא גם כן עשה מעשה המצווה. ולכן, לפי תוספות, זה מובן שצריכים לברך בהתחלה, שהרי הוא כן מקיים את המצווה. עכשיו, מה לגבי העניין של מרור? האם האדם קיים מצוות מרור בהתחלה כאשר הוא אכל את המרור בתורת קרפס, למען דאמה מצוות צריכות כוונה? אז לכאורה אנחנו צריכים להגיע למסקנה של לפי תוספות, התשובה היא כן. אדם מקיים מצוות מרור בהתחלה, אלא החיסרון של כוונה מעכבת. זאת אומרת, הוא לא קיים את המצווה כמו שצריך. לכן מותר עליו להמשיך ולאכול מרור עוד פעם עם כוונה. אבל זה לא שמה שהוא עושה בהתחלה בלי כוונה, אין זה שום משמעות. לכן הוא צריך לברך בהתחלה. אבל מה שהוא עושה בסוף, זה לא ברכה לבטלה, בגלל שהוא עדיין לא קיים באופן מספיקה, מספקת את מצוות אכילת מרור. לכן, למרות שהוא עשה מעשה מצווה בהתחלה, הוא מברך על מעשה מצווה שהוא עשה בהתחלה, הקיום של מצווה בשלמותה דורש אכילת מרור עם כוונה, ולכן הוא צריך לברך בהתחלה, אבל אחר כך הוא ממשיך לאכול מרור גם כן בסוף. אז זה לכאורה המודל של שופר. אמנם בשופר התקיעה עשה ברכות אינה מעכבת, ובכל זאת יש את המעשה מצווה הבסיסי, ואחר כך יש את הקיום מצווה בשלמותה. מתי לברך? לברך כאשר מתחילים את מעשה המצווה הבסיסית, למרות שעיקר הקיום בסוף. עכשיו תוספות מביאים גם כן דוגמה שלישית לעניין הזה, והדברים כבר מובאים ברש"י שהזכרנו מקודם. זאת אומרת, מה קורה לגבי מצוות מצה לשיטת רש"י שעיקר קיום מצווה בסוף? מתי לברך? אז רש"י אומר, צריכים לברך בהתחלה, ואחר כך עיקר קיום מצווה הוא בסוף. אז לפי המודל שבנינו, כאשר אדם אוכל מצה בהתחלה, האם הוא מקיים מצוות מצה? התשובה היא כן. הוא מקיים מצוות מצה, ולכן זה הזמן הראוי לברך על מצה, ולא לחכות לאחר שמלה קריסו ממנו. אבל קיום מצוות מצה בשלמותה, זה רק לפי רש"י, זה רק על מצה שאוכל לבסוף. כן, זאת אומרת שלפי רש"י אנחנו רואים שיש קודם כל אפשר לקיים מצוות מצה בהתחלה, אבל מצוות מצה בשלמותה זה רק כאשר הוא אוכל את המצה בסוף על הסובה. זה מחייב אותנו להבין מה זה מצוות מצה חלקית, מה זה מצוות מצה בשלמותה, מה ההבדל בין המצה שהוא אוכל בהתחלה לבין המצה שהוא אוכל בסוף. יש אולי דברים דומים. הרש פוסק שמצה בה יסיבה. ואם אדם אוכל מצה בלא יסיבה, אז הוא צריך לחזור ולאוכל מצה ביסיבה. עכשיו, בוא נשאל שאלה, האם כאשר הוא אכל מצה שלא ביסיבה, האם הוא לא עשה שום דבר בכלל? או שהוא קיים מצה מצה באופן חלקי? אם הוא לא עשה שום דבר בכלל, ועכשיו הוא הפסיק, ועכשיו פתאום מתברר לו שהוא אכל מצה בלי יסיבה, אז לכן הוא צריך לחזור ולברך. הרש לא כותב שהוא צריך לחזור ולברך. הוא כותב שהוא צריך לחזור ולאכול מצה ביסיבה. משמע שהברכה שהוא בירך על אכילת מצה בהתחלה, חלה. והוא עכשיו רק צריך לאכול מצה ביסיבה. זאת אומרת, יש כאן דבר דומה למודל שבנינו. זאת אומרת שאדם שאוכל מצה בלא יסיבה, הוא מקיים מצה מצה באופן חלקי, אבל כדי לקיים מצה בשלמותה, הוא צריך לאכול מצה ביסיבה. שוב, אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה אכילת מצה, קיום מצוות מצה חלקית, מה זה הקיום של מצוות מצה באופן שלם, מהם הדברים האלו. בואו נבחון עוד סוגיה. הגמרא אומרת, בלה מצה יצא, בלה מרור לא יצא. סוגיה בקופתת וב עומד בית. ולכל הדברים פשוטים, שראי כאשר מדובר על מרור, אז העיקר לגבי מרור זה לטעום את הטעם של המרירות. וזה מה שגורם לנו להבין את משמעות מצוות מרור. אז בלה מרור ולא טעם את הטעם של המרירות לא יצא. אבל לגבי מצה, אז לכל אין עניין של טעם המצה ומרירות של מצה, אלא מצוות אכילה המצה. וגם אדם שבולע מצה זה נחשב לאכילת מצה. וכך כותב הרשב"ם, בלה מצה ולא לעשה, יצא, שהרי קיים בערב תאכלו מצות, שהרי אכילה היא. כן, אתה צריך לאכול מצה, ובלי אז נחשב לאכילה, לא צריך לטעום, לא צריך ללעוס, מספיק שבלה את המצה בלי לעשה, והוא קיים בערב תאכלו מצות. אבל אז הרשב"ם מוסיף דבר מפתיע, מי הוא לכתחילה טעם מצה בעינן? לכתחילה צריכים לטעום טעם מצה. והדברים לא ברורים. אם בליעת מצה זה אכילה היא, והוא קיים בערב תאכלו מצות, אז מה התוספת של טעם מצה בעינן? לכאורה המקור לדברי הרשב"ם זה סוגיה בברכות דף ל"ח עמוד ב'. שם יש דיון, האם התהליך של בישול משנה את זהות החפץ? לדוגמה, אדם לוקח ירק, שמברכים על זה בורי פי אדמה, ועכשיו הוא מבשל את הירק. האם זה עדיין, יש איזה דין של ירק מברכים בורי פי אדמה, או האם אחרי הבישול, אז הזהות של הירק עכשיו השתנתה, ועכשיו הוא צריך לברך ברכה אחרת, שהכל נהיה בדברו. אז הגמרא דנה בעניין הזה, דרש רב נחמן משום רבנו ומנו שמואל, שלקות מברכים עליהם בורי פי אדמה. שלמרות שזה עבר תהליך של בישול, זה לא שינה את זהות הירק, ועדיין על שלחות, על ירקות מבושלים וברכים בורי פי אדמה. וחברינו היהודים בארץ ישראל, אומנו אולם, שמיד רבי יוחנן, אמר שלחות מברכים עליהם, שהכל יהיה בדברו. הוא הביא שיטה אחרת, שעל ירקות מבושלים, מברכים שהכל יהיה בדברו. ואני אומר, אומר רב נחמן, אני אומר, במחלוקת שטויה, זה תלוי במחלוקת בין התנאים. מה המחלוקת? דתניא יוצאים מרקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח, דברי המאיר. רבי יוסי אומר יוצאים מרקיק השרוי, אבל לא במבושל. כאן מדובר על מצוות מצה, והשאלה האם אפשר לקיים מצוות מצה במצה שרויה, כן, אנחנו לא נדבר כרגע על החסידים שלא אוכלים ברקס, אבל הגמרא, כל התנאים מסכימים שאפשר לקיים מצוות מצה במצה ששרויה במים. והמחלוקת ביניהם, האם אפשר לקיים מצוות מצה במצה מבושלת. לפי רמר אפשר לקיים מצוות מבושלת כל עוד שלא נימוח, ולפי רבי יוסי, אי אפשר לקיים מצוות מצה במצה מבושלת. ואז הגמרא דוחה ואומר לא. דכל יבא שלחו וברכים עליהם באור פי אדמה. זאת אומרת, אז הגמרא חשבה בהתחלה שמה מחלוקת, האם בישול משנה זהות החפץ? האם זה עדיין מצא או לא מצא? לוקחים מצא, מצא זה מצא אופויה, ועכשיו בישלתי אותו. האם בישול שינה את זהות החפץ וזה לא נחשב למצא? או האם זה עדיין נחשב למצא? הנה, מחלוקת בין התנאים. ואז הגמרא דוחה לא היא. דכל יבא שלחו וברכים עליהם באור פרי האדמה. בישול אינו משנה את זהות החפץ. ועד כאן לא כמרא ביוסי הטעם, אלא משום דבעינן טעם מצה ולקה. למה לא יוצאים מדי חובה במצה מבושלת? בגלל שבעינן טעם מצה ולקה. אנחנו זקוקים לטעם מצה, ואין לנו טעם מצה. ולכאורה יש כאן סתירה בין הסוגיות. אנחנו ראינו בסוגיה בפסחים, בעל המצה יצא, לא צריכים טעם מצה. אבל בסוגיה בברכות, אנחנו רואים שטעם מצה בעינן ולקה, ולכן זה מעכב, ולא יוצא מידי חובה, ידי מצה מבושלת, לפי רבי יוסי. אז לכאורה, החילוק בין הסוגיות הוא ברור. הסוגיה בברכות לא אומר שצריכים לטעום את המצה. הגמרא בברכות עוסקת שצריכים מצה שיש לו טעם מצה. כן? אבל הגמרא לא אומר שצריכים לטעום את המצה. למשל, למה הדבר דומה? כאשר יש עיקרון שכל הרואי לבילה אין בילה מעכבת, כל שאין רואי לבילה בילה מעכבת. וזה לא שהתורה היא להחס. אם זה ראוי, אתה לא צריך אותו. וזה לא ראוי, אז אנחנו נתקע אותך. זה לא שהדברים נאמרו להחיס. אלא, לכאורה, החפץ של המצווה צריכה להיות ראויה לקיום מצווה בצורה שלמה ביותר. לדוגמה, מה האורך המינימלי של לולב? הגמרא אומרת שלולב צריך להיות שלושה טפחים ועוד טפח לנענע בו. זאת אומרת, סך הכל ארבע טפחים. עכשיו, הנענוע אינו מעכב. אדם, הגמרא אומר, כאשר הוא מגביע את הלולב, הוא יצא ידי חובה כבר. זאת אומרת, לא צריך לנענע. ובכל זאת, כדי לקיים מצווה לולב בשלמותה, צריכים לא רק להגביע, אלא גם כן לנענע. אז הלולב, החפץ של הלולב, זה חפץ, באיזה לולב התורה דיברה? הלולב שאפשר לקיים מצווה לולב בצורה השלמה ביותר. זאת אומרת, לולב שיש לו גם טפח לנענע בו, סך הכל ארבעה טפחים. אם אדם מגביע לולב שאין בו ארבעה טפחים, לא יצא ידי חובה, בגלל שזה לא הלולב שהתורה דיברה עליו. הלולב זה לולב שמאפשרת קיום מצווה באופן מלא. המצה שמאפשרת קיום מצווה באופן מלא, זה מצה שיש בו טעם מצה. אם אדם בולע את המצה ולא טועם את המצה, אז הוא קיים את המצווה. זה לא מעכב, זה עכשיו לאכילה, והוא קיים בערב תאכלו מצות. ובכל זאת, לכתחילה טעם מצה בעינן, צריכים לטעום טעם מצה. וזה מה שאומר הרשב"ם, לכתחילה טעם מצה בעינן. מאיפה הוא קיבל את הרעיון הזה? זה בדיוק הלשון של הגמרא בברכות. דבעינן טעם מצה ולקה. אם בחפץ, אני צריך חפץ של מצה שיש בו טעם, זאת אומרת שהמצה שהתורה דורשת מאיתנו, זה מצה שיש לו טעם כדי שנטעם אותו. אז אם אנחנו רק בולים ולא טועמים, יצאנו מידי חובה בדיעבד. אבל המצה צריכה ראויה לקיום מצה באופן שלם, שהוא גם כן לטעום את המצה ולא רק לבלוע אותו. לכן מתוך הסוגיה בברכות, הרשב"ם מגיע למסקנה שלכתחילה צריכים לטעום טעם מצה. אלא הדברים לא אומרים דורשני, מה פתאום שצריכים לטעום טעם המצה? הרי בערב תאכלו מצות, ובליה נחשבת לאכילה, ולמה צריכים עכשיו לשוב וגם כן לטעום טעם מצה? אז אולי צריכים לחזור ליסוד מצוות אכילת מצה. הגמרא בדף קופחף אומרת כך, תני קבעתי דרבה, ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת השם אלוקיך, משווי רשות, אף ששת ימים רשות. מהי תיימה? הווידה שהיה בכלל, יצא מן הכלל, למד לא למד על עצמו יצא, למד על הכלל כולו יצא. יכול אף לילה ראשון, רשות תמד לא מרמצו ולא מיוכלו. אז יש כאן דרשה, ולומדים שיש חובה לאכול מצה בלילה הראשון, בגלל שכתוב, המצות ומרים יאכלו. אז הגמרא אומרת, אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מניין, באמת יש שיטה שמצה בזמן הזה דרבנן, אבל כאן הברייתא זה כמו רבא שסובר מצה בזמן הזה דרבנן, תלמוד לא אומר בערב תאכלו מצות, הכתוב קרובה. זאת אומרת שיש כאן שתי מצוות, יש מצווה בזמן בית המקדש, המצות ומרים יאכלו. אבל יש עוד מצווה, גם אכילת מצה, שבזה בזמן הזה, שבערב תאכלו מצות. כן? מה הם שתי המצוות הללו? אז בואו נשאל שאלה אחרת. למה בכלל? מה מסמל אכילת המצה? אז רב גמליאל היה אומר גימל דברים, הכל שלו אמר גימל דברים לפסח לא יעשה די חובתו, מצה זו שאנו אוכלים על שומה, אז בהגדה של פסח, שלא הספיק בצי כמה להחמיץ. אוכלים מצה בגלל שלא הספיק בצי כמה להחמיץ. שואלים הרבה מפרשים, אם כך, למה אוכלו מצה בפסח מצרים? לא הספיק בצי כמה להחמיץ קרה אחר כך, כאשר יצאו מצרים למחרת, ולא הספיק בצי כמה להחמיץ. אבל התורה כבר חייבה את אלו שאכלו את קורבן הפסח למצרים, וצלי אש ומצות על המרום יאכלו. שצריכים לאכול מצה גם כן בפסח מצרים. עדיין לא הגענו לפרמט, לא הספיק בזה כמה להחמיץ. אז יש הרבה תשובות לשאלה הזאת, אבל נדמה לי שהתשובה היא יכול להיות מאוד פשוטה. באמת יש כאן שני סמלים שונים של המצה. מצד אחד יש את הסמל של מצת הגאולה. לא הספיק בזה כמה להחמיץ. אבל יש גם כן עוד סמל של אכילת מצה, וזה מה שנאמר בפרשת ראה, שבעת ימים מתוכה מצות לחם עוני. שיש את הרעיון של לחם עוני. ורש"י על לחם עוני אומר, לחם שמזכיר את העוני שנתנו במצרים. אז אמנם יש את הדרשה של רבי עקיבא בדף ל"ו, מה תמוד לא מלחם עוני, פרט לעיסה שלי לא שביין ושמן, זאת אומרת, לחם של עניות, כן, מה שאומרים באנגלית, poor man's bread, הלחמה עני, הלחם של עניות, אבל הדרשה של לחם של עניות, כמו עני, ויש שם כמה דרשות, זה בגלל שכתוב בתורה לחם עוני בליבב, וכי דורשים של לחם של עניות. אבל פשט לכאורה זה לחם עוני, לחם שמזכיר את העוני שנתענו במצרים, לא poor man's bread, אלא bread of affliction. לחם של עינוי, שמזכיר את העינוי שעברנו במצרים. לכן אפשר לומר בפשטות, של צלי אש ומצות על מרום יאכלו הוא, זה בגלל, כאן המצה הוא במקביל למרור, המרור מזכיר את השיעבוד, קורבן פסח מזכיר את הגאולה, על מצות ומרים יאכלו הוא, זאת אומרת, המצה מקביל למרור, שמזכירים את השיעבוד. המרור את המרירות, המצה את העינוי, וזה המצות ומרים יאכלו הוא. וזה מה שאכלו בפסח מצרים. אחר כך, קשה לא הספיק בצי כמה להחמיץ, פתאום יש עוד סמל של מצה, מה שנקרא מצה תגאולה, וזה הלא הספיק בצי כמה. עכשיו, יוצא שבזמן שבית המקדש היה קיים, ואכלו את המצה מדין המצות ומרים יאכלו הוא, זה מדין לחם עוני, לחם שמזכיר את העינוי. אבל בימינו שאין בית המקדש, אז אנחנו אוכלים מדרבנן, אוכלים גם מרור וגם מצה בתורת לחם עוני, אבל המצווה שנשארת מדאורייתא זה בערב תאכלו מצות, שזה לכאורה מזכיר את הלחם של הגאולה, לא המצות לא אכלו, שזה לחם של העינוי. ואם כן, שני הסמלים האלו נותן לנו פתחון פה להבין את המורכבות של אכילת מצה. שמצד אחד, מצוות אכילת מצה בשלמותה, זה כאשר אנחנו מזכירים, שכאשר אוכלים את המצה, ויש בו גם את הקיום של לחם גאולה, וגם את הקיום של לחם עוני. כאשר משלבים את שניהם ביחד, אז יש את הקיום הכפול, זה הקיום מצא מצא בשלמותה. כאשר אנחנו רק מספים אחד מהספרים האלו, זה הקיום מצא מצא שלא בשלמותה. ואם כן, וכמובן, אני מדבר לא רק בזמן בית המקדש, אלא גם כן בזמן הזה, שראי אולי אין חיוב, אבל יש אולי קיום של העניין של לחם עוני, ואולי, ולפחות החיוב ברמה של מצד רבנן, יש את העניין של לחם עוני, ודאי מצד רבנן, לא פחות מאשר לגבי מרור. על כל פנים, אם אנחנו נחזור לדברים שאנחנו ראינו, לדוגמה, שיטת הראש. הראש אומר שאם אדם אכל מצא ולא הסיבה, הוא צריך לחזור ולאכול את המצא והסיבה. עכשיו, האם הוא קיים איזושהי רמה של מצא כאשר הוא אוכל את המצא ללא הסיבה? כמו שאנחנו אוכלים מרור ולא הסיבה, בגלל שזה מזכיר את המרירות, כך הלחם עוני זה לא הסיבה. אז אדם שאכל מצא ללא הסיבה, הוא קיים מצוות מרור, לפחות מדרבנן. ולכן הברכה תפסה, בגלל שמברכים גם כן המצוות רבנן. עכשיו הוא ישוב, יאכל מצה בסיבה, הוא לא צריך לברך. שהרי כבר הוא בירך על קיום מצה ברובד מסוים. לפי דברינו, הייתי אומר שזה גם כן העניין של טעם מצה. מה אומר הרשב"ם? אם אדם, כדי לקיים בערב תאכלו מצות, אז בריאה זה אכילה. אז לכתחילה טעם מצה בעינן, זה מצד מה? מצד לחם עוני. לחם שמזכיר את העינוי. איך לחם מזכיר את העינוי אם אני לא טועם אותו? זה כמו מרור, זה מקביל למרור. כמו שצריכים טעם מרור בשביל לטעום את המירות של השעבוד, כך צריכים טעם של המצה כדי, כדי לחוות קצת את ה... עינוי של השיעבוד. לכן, בלה מצא יצא בגלל שקיימנו בערב תאכלו מצות, בגלל שיש כאן מעשה אכילה. ובכל זאת, לכתחילה, טעם מצא בעינן, כדי שיהיה קיום מצוות מצא בשלמותה, יהיה גם כן את העניין של העינוי. כך גם כן לגבי, בהתחלה ובסוף, שראינו בשיטת רש"י. בהתחלה, כאשר אוכלים את המצא, מוציא מצא, זה קיום של מצת הגאולה, מצה שאוכלים ללא שום קשר עם קורבן הפסח. אבל המצה שאוכלים בסוף אפיקומן שמזכיר את המאכל שאכלו עם קורבן הפסח, המצות הם לא אכלו, בזה אנחנו משלבים גם כן את הרעיון של לחם עוני, לכן עיקר מצוות מצה זה מצה שאוכלים בסוף שיש בו את שני הסמלים, כאשר מצה שאוכלים בהתחלה יש בו רק את העניין של בערב תאכלו מצות. לכן, מה שאנחנו ראינו לגבי כל הדברים הללו, שקיום מצה בשלמותה, זה כאשר יש שילוב של שני הסמלים של מצה, א', לחם עוני, ב', לא הספיק בצד כאן, לחם של גאולה. כאשר אנחנו, כאשר יש רק סמל אחד ולא שני הסמלים, זה קיום מצוות מצה שלא בשלמותה. אז אנחנו ראינו, כאשר מברכים ורוצים מצה, זה בגלל שמקיימים באופן החלקי מצוות מצה, בערב תאכלו מצות. אחר כך, כאשר אנחנו אוכלים בסוף, שזה זכר למצה שנאכלה עם הקורבן פסח, המצות הם אוכלו, אז בעצם שני הסולים מתמזגים ביחד, ואז מקיימים מצוות מצה בשלמותה. עכשיו, מה בעצם הם שני הסמלים הללו של מצה? מצד אחד, הלחם של הגאולה אנחנו מבינים, אבל מה זה הלחם של עינוי, ואיך זה שונה, העינוי שונה ממרירות? אז לכאורה, קודם כל, למה אני אומר כדבר פשוט, שלחם עוני זה לא לחם של עניות, אלא לחם של עינוי, כמו שאומר רש"י? בגלל שאנחנו לא מוצאים את העניין של עניות במצרים. יש להניח שלא היו עשירים גדולים, אבל הדברים לא מוזכרים. אבל מה שתמיד מזכירים זה העינוי. מאז הנבואה לאברהם אבינו ועבדום ועינו אותם, ועבודה זה המהירות של העבודה, ועינוי זה העניין של העינוי, אז עבודה זה ברור, ועינו אותם זה המצא. שרי כתוב, וישים עליו שרי מיסים למען ענותו וסלותם, שוב העינוי, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ואמרו את החיים בעבודה קשה. זאת אומרת, המרירות זה בגלל עבודה קשה, אבל חוץ מזה יש גם כן עינוי. מה הבדל בין מרירות זה משהו שטחי, זה טעם שטחי, אבל עינוי זה הרגשת העומק, זה משהו קיומי, משהו נפשי, שהאדם עצמו, כל אישיותו, כל מהותו, מרגיש את העינוי. אז יש עבדום שזה המרירות, הטעם המר, אבל יש גם כן את העינוי. הגאולה באה, וייר את עניינו ואת לחצנו. אנחנו זעקנו לקדוש ברוך הוא מן העבודה, אבל אז הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, ויאמר השם ראו ראיתי את עני עמי, השם מצרים, ואת זעקתם שמעתי. זאת אומרת, מה הקדוש ברוך הוא רואה? הוא רואה את העינוי, את העינוי הקיומי, זה מה שהוא רואה. ואנחנו רואים שבעצם עינוי זה משהו הרבה יותר עמוק, משהו הרבה יותר קיומי, אבל זה גם כן דבר שמוביל לגאולה. בגלל שיש תמיד קשר בין עינוי, תפילה וגאולה. ורבי שרה והגר, ותענה שרה ותברך מפניה, וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר על עין שור בדרך שור, על העין בדרך שור, ויום מלאך השם הנה חרה וילד בין, וכד שמשבל כי שמע השם אל עונייך. אם כאשר אדם עובר עינוי וצועק לקדוש ברוך הוא, שמע השם אל עונייך. כתוב כל אמנה ויתום לא תענום, אם אני תענה אותו כמצאו כי צעק אליי, שמו אשמע צעקתו. אז גם כאן במצרים יש עינוי, יש צעקה, ואז וירא השם את עוניינו. ראו ראיתי את אני עמי אשר במצרים. ואם כן, בעצם העינוי, המצא, הוא הגשר בין השיעבוד לבין הגאולה. שברגע שיש עינוי, אז הקדוש ברוך הוא שומע את צעקתנו, וזה בסופו של דבר מה שמביא את הגאולה. אז לכן לא מדובר על שני סמלים נפרדים, אלא על שני סמלים שמתמזגים לנקודה מסוימת. בגלל שבפסח מצרים אכלו את הלחם העוני. המצות יאכלו, אכלו לחם העוני. אבל מחרה כאשר יצאו מעבדות לחירות, ופתאום פתחו את שקיותיהם, והסתכלו מה ראו, ראו שזה אותו מצא. ואותו מצא כרגע שאמש היה סמל של מרור, פתאום אותו מצא, סמל של השיעבוד והעינוי, פתאום עכשיו היום הוא סמל של הגאולה. ופתאום הבינו, למרות הקושי, שהעינוי שעברו ועבדו ועינו אותם, זה מה שהביא לגאולה. בגלל שיש קשר בתורה בין עינוי, צעקה ואחר כך גאולה. לכן הדבר שמגשר, מוביל מהשיעבוד לגאולה, זה העינוי וזה הסמל של המצא, הסמל המורכב של המצא, שמקיימים אותו באופן שלם, כאשר משלבים ומזגים ביחד לחם עוני, יחד עם להוסיף בצקם לחם של גאולה.